שלום לכולם. מי שהגיע היום מקבל הרבה שכר. זה כבר אני לא מדבר. חז"ל שואלים על מה בן אדם מקבל שכר כשהוא בא לשיעור. היינו חושבים הוא מקבל שכר על זה שהוא בא לשיעור, שהוא לומד, שהוא מבין. אז אומרים לו, הוא מקבל שכר על זה שהוא בכלל בא. זה שהוא יתאמץ לבוא, אם הוא הבין, לא הבין, בסדר, זה כבר בונוס. אז טוב שבאתם. טוב, להזכיר לכל מי שרוצה, יש לנו עוד כחודש, טיפה פחות מחודש, נסיעה לאומן, מנחמן מברסלב, בעל שם טוב, עזרת השם, מי שלא היה, איך הוא לא היה? ומי שהיה, אז לא צריך להסביר לו, נכון, איריס? עזרת השם, עזרת השם. טוב, אנחנו בפרשת ושלח. יוצאים ממצרים, לאט לאט, יוצאים, אבל יוצאים, לא יוצאים. קשה, קשה לצאת ממצרים. כך נעים, חמים. בכל אופן, אחרי הרבה חודשים של צער, של המתנה, של ציפייה, אותות ומופתים ומה לא, עם ישראל יוצאים מארץ מצרים. וזהו, יוצאים. נגמר, איזה יופי, נכון, הכל מאחורינו, אפשר לנוח, והנה ברוך השם, כבר התרחקנו. אבל אז הם מגיעים לים סוף, והים עומד לפניהם, והנה פתאום המצרים מגיעים, הכל כרגיל, העסקים כרגיל. עכשיו זה לא כרגיל, הם הולכים לחטוף. אז חז"ל אומרים במדרש, למה היו ישראל דומים באותה שעה? ליונה שברחה מלפני הנץ, הוא בא להיכנס לפנים מן הסלע, והיה הנחש בתוכו, ביקשה לצאת, הרי הנץ על הפתח. כך היו ישראל, הים הולך וסוער עליהם, והשונא רודף אחריהם, והחיות מן המדבר, והיו מוקפים מארבע רוחות. חתיכת מצב, איפה שאתה לא הולך, חסום, 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 בלגן, צרות. מה עשו? מה יהודים עושים? חז"ל אומרים, נשאו עיניהם לאביהן שבשמיים וצעקו. במקום אחר, חז"ל אומרים שהם נקטו אומנות אבותם בידם. מה אבא שלי עשה? מה סבא שלי עשה? מה המשפחות שלי? מה עושים? צועקים. בסדר, יהודים צועקים. זה הפתרון. אז כמו שדיברנו כמה וכמה פעמים, בפרט בפרשות האלה, כל הסיפור של יציאת מצרים, כל מה שעובר שמה, כל המלחמות, כל הבלגן, כל העליות והירידות, זה הסיפור שלנו, זה הסיפור חיים שלנו. אז גם אנחנו מוצאים את עצמנו לא פעם במצבי נפש כאלה. מצד אחד הים, מצד שני חיות, תאוות, מידות רעות, בלבולים. די, מספיק, תראה כבר כמה עברנו, תן רגע אוויר. אבל כאן יש משהו מעניין, יש איזה חידוש בתוך הסיפור הזה. ואנחנו רואים שמשה בא ומתפלל ומבקש עזרה, ואז התורה אומרת, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וייסעו. לכאורה זה דבר מוזר. מה זה מה תצעק אליי? אני אתפלל, בקש עזרה. אז יש כמובן הרבה פירושים לפסוק הזה. בפשטות, סע, הכל בסדר. זה כבר יהיה בסדר, לא צריך יותר לכאורה לצעוק, אפשר כבר לנסוע. למרות שהכל תלוי בתפילה כמובן. רבנו כותב, יש תורה קצרה בליקוטי מוהר"ן, רבנו כותב בתורה קצ"ח, איזשהו הסבר מאוד מעניין לסיפור הזה, לפסוק הזה. כשאחד צועק להשם יתברך, אומרים לו לישא. כמו שכתוב, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. הנה זה כל התורה, תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן, אפשר ללמוד אותה. מה כתוב כאן? מה רבנו רוצה, מה רבנו מחדש כאן בעצם? אז כמובן אנחנו שוב רואים את העיקרון שזה לא משהו שהיה, זה עדיין קורה בכל עת, כל זמן. כשבן אדם צועק לשם, אז אומרים לו לנסוע. בן אומר, יש חוק כזה, יש תבנית כזאת. אם אתה צועק לשם, אומרים לך לנסוע, כמו שם. אז יוצא שהוא מפרש את זה קצת שונה ממה שאמרנו. זה לא צריך לצעוק, הפוך. צריך לצעוק. ואם תצעק, אז יגידו לך לנסוע. יופי, תודה רבה. ואם אני לא אצעק, אז מה? אז אני לא יכול לנסוע. לא יגידו לי לנסוע. אז בוא נלמד את זה שוב. כשאחד סועק להשם מטבח, אומרים לו לישא. אז יש מושג שנקרא זה לעומת זה. זה לעומת זה, זה שכל דבר אפשר לראות אותו מהצד השני. אז כשאחד לא צועק, מה קורה כשאחד לא צועק? אז לא אומרים לו. ואז מה? הוא יכול לנסוע, הוא לא יכול לנסוע. כמובן שהמושג כאן לנסוע פירושו לצאת מכל הבלגן. סע, תעבור, תמשיך, תתקדם, תפרוץ, תשתחרר. וגם אנחנו יודעים שחז"ל אומרים שקריאת ים סוף מסמלת כל מיני דברים שקשים בחיים של האדם. זיווג, פרנסה, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. קשה פרנסתו של האדם כקריאת ים סוף. אז הרבה דברים בחיים שלנו, אז זה בדיוק כאילו, איך אני אסתדר עם הכסף? איך אני אתפרנס? איך אני אדאג לעצמי? ואיך אני אמצא את הזיווג שלי? ולא רק איך אני אמצא. טוב, נגיד שמצאתי, אבל מה עושים עם זה? איך מסתדרים עם זה? מה קורה פה? לא יודע, אין לי מושג. אז הדבר הזה של תיסה פירוש, אתה תשיג את מה שאתה רוצה. אתה תנצל ממה שאתה צריך להינצל. אתה תגיע לכל מה שאתה צריך להגיע. אז רבנו בא ומחדש חידוש מאוד גדול, שיש שתי אפשרויות בעצם להגיע למשהו. אחת היא לא אמיתית, אחת היא אמיתית. אפשרות אחת זה לנסוע בלי רשות. אז לא אמרו לי, אז מה הם לא אמרו לי? אני פורץ, אני עושה, אני אגיע, אני מבין לבד, אני אסתדר, יהיה בסדר, סמוך, יהיה, מה? נמצא פתרונות. אני לא צריך, אני מסתדר, אני בסדר. מה, יש לי תלוש מזכורת, מה, פרנסה משמיים. עזוב, יש לי תלוש מזכורת, מה, אני לא רואה? מה, אני נשוי, הכל בסדר. בסדר, יש לי קצת בעיות. תפלל, השם, השם, תעזור לי. בסדר, אבל תעזור לי לסגור את החודש. אבל הפרנסה היא סך הכל מסודרת, פחות או יותר. אז רבי נחמן אומר, לא, זה לא הולך ככה. יש אפשרות אחת לנסוע בלי לקבל רשות, ואז אתה לא נוסע לשום מקום, אתה לא מגיע לשום מקום, ואתה מסתבך וזה לא יעזור לך. ויש אפשרות אחרת לנסוע כשאתה מקבל רשות, שאומרים לך, סע. כשאומרים לבן אדם סע משמיים, הפירוש אומרים לו, תראה, אתה מוכן, הגיע הזמן, קיבלת רשות משמיים, פשוט הים הולך להיקרה, הולכים לקרות לך ניסים ונפלאות. זה הולך להיות יותר קל ופשוט ממה שאי פעם חלמת. זה לא הולך להיות מסובך, זה לא הולך להיות קשה. זה הולך להיות, תראה מה, איך, באמת, במצב הזה שמתואר כאן, זה מצב קלאסי שבאדם שואל את עצמו, אבל איך אני אעשה את זה? לא יודע. מפה חיות, מפה בלבולים, מפה הילדים, מפה האישה, מפה הפרנסה, מפה הבריאות, מפה השיגעון שלי, מפה התורה, מפה השם, מפה... מה קורה, איך אני אצא מזה בכלל? אי אפשר לצאת מזה, זה אני תקוע, אני חנוק, אין, מבפנים, מבחוץ. זה מצב כמעט יומיומי, לא? איך אני אעשה את זה? אז רבנו אומר, תקשיב, אתה פשוט צריך לצעוק. ואם תצעק, אתה יודע מה יקרה? אתה תקבל רשות, ואז פשוט הכל ייפתח בצורה שאתה אומר, לא יכול להיות שזה קורה לי, מה, כזה פשוט? פשוט המים נפתחים, הכל הולך בקלות, איזה מדהים. האויבים מתים, לא עשיתי כלום, לא יריתי בהם יריעה אחת. הם מתים, אלה נלחמים מאלה, אלה פותרים את אלה. הכל טוב, הכל מסתדר, הכל קל, הכל נעים. זה לא סתם שהבעיות נפתרות, הן נפתרות בקלות. אם אני לא אצעק, אני אוכל לנסוע, אבל זה תהיה נסיעה מאוד מאוד קשה. זה יהיה מהכוח שלי, זה יהיה מהכוחנות שלי, זה יהיה מהחוסר סבלנות שלי, זה יהיה מהחוסר אמונה שלי, זה יהיה מהפחדים שלי. לא, בוא נעשה ככה. יש אנשים שמתחתנים בגלל שהם מפחדים להיות לבד, או שהם מפחדים שלא נעים להם. יש אנשים... רגע, שנייה. אי אפשר לקבל החלטות בגלל פחד. אתה צריך לבוא שקיבלת רשות, אם אתה בא עם השם, אתם יודעים, אבא שלי פה, זהר, אבא שלי פה, גמרנו, אני אין מה, מה יש לדאוג, הכל בסדר. אז באמת, אם נסתכל בעולם, יש, אפשר להגיד, שני סוגים של אנשים. יש פה שתי זוויות לעניין. יש כאלה שרק צועקים. זאת אומרת, מתפללים, עושים את העבודה שלהם. אבל הם לא נוסעים. ונחמן אומר, תקשיב, כשאחד מתפלל, אומרים נוסע. זאת אומרת, תיכנס למציאות, תעשה מה שאתה יכול. זה לא מספיק רק להתפלל, זה אמירה אחת. ויש כאלה שהם נוסעים, אבל הם לא מבקשים רשות. אני אעשה, אני פועל. לא. זה לא הולך. אתה צריך שני דברים לעשות. אחד, אתה צריך לצעוק, אתה צריך להקשיב טוב אם קיבלת רשות. אם אתה מקבל רשות, אתה גם צריך לעשות צעדים, אתה צריך גם להיכנס למים, אתה צריך לגלות אמונה. אני מאמין, כן, אני מאמין שזה יקרה. אנחנו רואים למשל בכניסה לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מרשה לעם ישראל לכבוש את הארץ. הוא מסכים, נותן להם את הארץ. אבל מתחיל הסיפור עם המרגלים, לא רוצים, כן רוצים, לא נראה לנו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, לא רוצים, לא צריך. אז עכשיו מתחיל סיפור אחר, הולכים למדבר, והייתה קבוצה של אנשים שאמרה, לא, כן, בסדר, אז כן, אז בסדר, כן רוצים, כן רוצים. אז משה אומר להם, לא, זה מאוחר מדי. אבל רגע, אבל השם אמר להיכנס, וזה ארץ ישראל, זה שלנו. כן, אבל עכשיו אין רשות. אבל רגע, לפני שנייה הייתה רשות. עכשיו אין רשות. מה זה משנה? השם אמר, אנחנו נעשה את זה, יהיה בסדר. כן, אבל אתם עושים את זה בלי השם. עושים את זה לבד. אז מה כתוב בתורה בדברים א', ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף. איך משה מספר לעם ישראל? ותענו ותאמרו אליי, חטאנו להשם. כן, מתחרטים. אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר ציוונו השם אלוקנו. ותחגרו איש את כלי מלחמתו, ותהינו לעלות הארה. מה שהשם יגיד, מה שהשם אמר אנחנו נעשה. ויאמר השם אליי, אמור להם, לא תעלו ולא תלחמו, כי אינני בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. אם אתם עכשיו עולים, אני לא איתכם. אתם עושים את זה בלעדיי, אתם עושים את זה לבד, זה כוחנות. לא משנה שקודם אמרתי שכן. אומר משה, ואדבר אליכם, ולא שמעתם, ותאמרו את פי, ותאמרו את פי השם, ותזידו ותעלו ההרה. ויצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשנה הדבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. מה קרה? לא, אנחנו רוצים, רגע, לא קיבלת רשות. כן, אבל אנחנו, רק שנייה, לא קיבלת, לא אכפת לי, יהיה בסדר, השם איתי, רגע, והשם לא איתך. אז כולם נהרגו. אי אפשר לנסוע. אי אפשר, אז אתה נורא רוצה, בסדר גמור. אתה צריך לבקש רשות. אין שום דבר בעולם שבן אדם עושה, שהוא עושה, אם הוא קיבל רשות, אז תהיה לו ברכה. אם הוא לקח את זה בכוח, אז לא יהיה לו שום דבר. ואם אתה מקבל רשות, אז אתה יכול, אמרנו, לחתוך את הים, לזכות לזיווג, לפרנסה, לכל הישועות. צריך לצעוק. עכשיו בוא נראה מה זה נקרא שצריך לצעוק. מה הכוונה? לצעוק? ממש לצעוק? התשובה היא כן. צריך לצעוק. אנחנו רואים בכמה מקומות, נקרא כמה מקומות שרבנו מדבר על העניין של הצעקה. בספר המידות, בערך תפילה, רבנו כותב, יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. אפילו שחס ושלום נגזר על האדם איזה גזר דין, חס ושלום שיקרה לו איזה משהו רע, אם הוא צועק, הוא צועק לשם, זה יכול להתבטל, זה יכול להשתנות, אפילו יותר מתפילה רגילה. גם בחיי מוהר"ן רבנו כותב, רבי נתן כותב בשם רבנו, שמעתי מפיו הקדוש שיחה נוראה מנוראות גדולת הבורא יתברך, ואי אפשר לבערה בכתב, אך אחר כך נכנס על ידי זה לדברי התחזקות, שאפילו אם נפלו למקום שנפלו, כל אחד לפי נפילתו, אף על פי כן יחזק את עצמו ואל יתייאש עצמו לעולם, כי גדולתו יתברך סגבה מאוד למעלה מהתורה, ששם יכול הכל להתקן, כי תשובה למעלה מהתורה. ונחמן אומר, אפשר לתקן הכל, תאמינו לי, בבקשה, תאמינו לי, אפשר לתקן הכל. יש תורה, התורה אומרת לעשות כך ולעשות כך, ואם אתה לא עושה, ואם אתה עושה משהו חמור, אז יש אנשים על זה, זה לא טוב. אבל אפשר לתקן, תשובה קדמה על התורה, תשובה נבראה לפני התורה. ושאלתי אותו, אז רבי נתן שאל אותו, אבל איך זוכים לזה? איך בן אדם זוכה לתקן את מה שהוא צריך לתקן? לתקן זה לא רק משהו מיסטי רוחני. לתקן, בן אדם מסתכל על החיים שלו והוא רואה שהוא הרס. הרס את הבריאות שלו, הרס את הזוגיות שלו, הרס את הפרנסה שלו, הרס את החברים שלו, הרס את עצמו. והנה כבר הוא מגיע לאיזה נקודה, מה טוב, מה אני כבר יכול, מה כבר יכול לקרות? זה בדיוק המצב של ים סוף, מה אני כבר זהו, dead end, סגור, אין, מה? את זה הרסתי, את זה הרסתי, הילדים שלי לא סופרים אותי, האישה שלי לא רואה אותי, הפרנסה שלי לא משהו, אני כבר 1,000 שנה בבלגנים, אין לי כוח לכלום. מה יכול לקרות? איך אני יכול לתקן את זה? איך זה יכול להשתנות? איך זה יכול להתהפך? זה מה שרבי נתן שואל את רבנו. שאלתי אותו, אבל איך זוכים לזה? השיב, יכולים לבוא לזה. ובלבד שלא יתייאשו עצמן מן הצעקה ותפילה ובקשה. אז רבנו אומר שאין ייאוש. אין ייאוש, מה הכוונה? אל תתייאש, אין ייאוש. אין ייאוש ממה? אם אתה תמשיך להתעקש ולהתפלל ולבקש ולצעוק, אז תגיע. רבנו אומר, תאמין לי, פשוט תאמין לי. לא, אבל תראה וכמה כבר התפללתי וזה לא עזר, כן עזר. תמשיך. זה, אתה תגיע למה שצריך להגיע. רק לעסוק בצעקה ותפילה ותחינה, ולא יתייגע לעולם. אל תתעייף. אל תתעייף. איך אפשר להתעייף? תשובה פשוטה, נראה את זה בהמשך. אם אתה מבין שאתה בבעיה, אתה לא מתעייף. אם אחד חס ושלום, עכשיו נמצא, לא יודע מה, בכלא ההודי, יושב שם, עכשיו הולך לשבת שם כל החיים שלו, חס ושלום. אבל הוא יודע שעכשיו יש משפט, ותלוי באיך הוא יציג את הדברים, יש סיכוי כלשהו שיורידו לו, שישחררו אותו. עכשיו הוא אומר, לא, תקשיבו, אני לא התכוונתי, עשיתי ככה, ואז שופט אמר לו, תשמע, לא מרשים אותי. אז מה הוא יגיד? טוב, יודע מה? מה שבא לך. הוא לא, הוא מבין שזה קריטי, הוא לא אומר, טוב, תשמע, אתה יודע מה? די, תיאשתי, יאללה, תעשה מה שאתה רוצה. נכון? כי הוא מבין. הוא פשוט מבין שזה אמיתי. הוא מבין שזה אמיתי, שהוא בבעיה אמיתית, וחוץ מלהתחנן, אין לו פתרון. אז אם אנחנו מבינים שאנחנו בבעיה, כל אחד בבעיה שלו, ואנחנו גם לא נבלים מזה, כי ככה, זה התוכנית של השם, הכל בסדר, הכל לפי התוכנית, השם הכניס לנו למצרים, והוא רוצה שאנחנו נצא משם, ואנחנו לא יכולים לצאת משם, צריכים לצעוק, זה התוכנית. שאנחנו נסמוך על השם ונאמין בו, ויוציא אותנו מכל, כל, 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 כל הבלגנים. אין פה שום דרך הטבע, זה קריאת ים סוף, אין דרך הטבע, זה יכול פשוט להיקרה, ובצורה ניסית, זה יכול, אנחנו רק צריכים להאמין שזאת העבודה שלנו. ואדם אומר, טוב, תראה, אבל אני... אתה יודע באיזה מצב אני, אתה מדבר אולי על צדיקים שהולכים, ולא יודע, הולכים לכותל ובוכים לשם, אז בטח שהשם יקבל את התפילה שלהם. אבל אני, אתה יודע, באדם כמוני, במצב שלי, ומה שעבר עליי, מה עכשיו, אני יודע את האמת, אין לי בכלל פנים, אין לי פנים לצעוק לשם. אז רבי נחמן אומר, הזכרנו את זה באחד השיעורים, שרבי נתן אומר, שאם אתה מתבייש לבקש עזרה מהשם, הבושה הזאת זה טומאה. זה לא אמת. תראה, מי אני? נכון, מי אתה? לא נעים לי. אז מה, אז בוא תמות. אז מה בא נעים לי? אבל זאת האמת. מי יכול לעזור לך? מי יכול לעזור לך? הזכרנו את התפילה של עזרה. עזרה ונחמיה העלו את עם ישראל מבבל, התחילו לבנות בית שני, ואז פתאום התגלה להם למרבית הצער והכאב, שחלק מהחבורה שהם הביאו, מהעולים שהם הביאו, בכלל נשואים לגויות, ואיך אפשר לבנות בית מקדש עם יהודי נשוי לגויה, ואיזה בלגן. ועזרא מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש עזרא, והוא אומר לו ככה, אלוקיי, בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פני אליך. אני פותח את דבריי בזה שאני מה זה מתבייש, פשוט מתבייש, איזה מצב אנחנו נמצאים. אבל תראו את החידוש, הוא מתבייש, אבל הוא פונה. זאת אומרת, יש, כשאדם עשה טעות, יש לו שתי אפשרויות, להתבייש ולברוח ולהתחבש, לא יראו אותו, ואז לא נפטרה שום בעיה, ואז הוא גם אומר, לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום. זה הנביא אומר, הנני נשפט איתך על אומרך לא חטאתי. השם אומר, בוא תעמוד מולי ותגיד לי, תתפדח, תגיד, טעיתי, תגיד סליחה, תגיד, תבקש עזרה. מה אתה פותר בזה שאתה מתחבש, אתה בורח? תבוא, תעמוד מול, הקדוש ברוך הוא, תעמוד מול בן אדם שעשית לו מה שעשית, ותגיד לו, אני מה זה נשרף, אבל אני בא אליך ואומר, שמע, טעיתי, טעיתי, באמת טעיתי, סלח לי, אני רוצה להתחיל התחלה חדשה. תעשה את זה. אז עזרא אומר, בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פנה אליך, אבל סוף סוף, סוף סוף הוא פונה. סוף סוף הוא מדבר עם השם. אז גם אם בן אדם מרגיש שהוא בגיהנום, וגם אם הוא באמת בגיהנום, והשם ירחם, רבי נחמן אומר, יש אצלי אנשים שגם אם היו חופרים מתחת לגיהנום, זה היה קשה למצוא מקום מתאים לאישיות שלהם, להתנהגות שלהם. אפילו הגיהנום הרגיל לא היה מספיק, אבל אצלי הם קיבלו צלם אלוקים. הם נהיו אנשים אלוקיים. אז זה בסדר להתחיל בגיהנום, זה מצב די פשוט ובפרט בדור הזה. רבי נחמן כותב ככה, בקיצור ליקוטי מוהר"ן עין ח', הוא כותב כך. ואפילו מי שנפל חס ושלום מאוד, ומונח בשאול תחתיות חס ושלום, אף על פי כן יש לו תקווה גדולה על ידי הצדיק הגדול האמיתי, כי על ידו יכולים הכל לקבל חיות מהקדושה בכל מקום שהם. על כן באמת אין שום ייאוש בעולם, ואיך שהוא, אפילו אם נפל למה שנפל, לא משנה במה הסתבכת, משנה, זה כואב, אבל מאחר שמחזק עצמו במה שהוא, עדיין יש לו תקווה לחזור ולשוב אליו יתברך. עכשיו רבי נחמן ממקד את הכל ואומר, אני אגיד לך מה העיקר, אני אגיד לך את זה בקיצור, מה העיקר? העיקר הוא כזה, והעיקר הוא מבטן שאול שיבתי. פסוק, מבטן שאול שיבתי. כי גם צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם. ויצעק לפני השם יתברך תמיד יהיה איך שיהיה עד ישקיף ויראה השם משמיים. אז באדם צריך לעשות חשבון. העיקר של הכל, הנה זה העיקר. מה העיקר בחיים? יצעוק מהשאול. אז רגע, אז חצי מזה אני כבר מסודר, אני כבר בעיקר, כי אני בשאול. אז מה נשאר? דבר פשוט, רק לצעוק. גם לא צריך להיות חכם, לא צריך לתת הרבה כסף, לא צריך כישרונות, לא צריך כלום. מה אתה תבקש? עזרה. זה הכל. גם אם אתה נמצא במקום הזה. הזכרנו כמה פעמים, זה חשוב להזכיר את זה. אחת הסיבות, ראיתי פירוש יפה, פירוש כואב, על למה אחד המדורים בגיהנום נקרא שאול. שאול מלשון שזה שאול. פשוט עשיתי דברים שזה לא מתאים לי, זה לא אני. פשוט לא אני. אם הייתי מה שאני באמת, אז לא הייתי צריך להגיע לשם. אז על דרך זה, כשבן אדם הוא לא במקום שלו, אז הוא מרגיש בגיהנום. זה לא אומר דווקא שהוא חייב להיות איזה חוטה נורא והיום. פשוט מרגיש בגיהנום, כי הוא לא במקום שלו. אם אני לא מחובר לעצמי, אם אני לא מחובר לאשתי, לא מחובר לילדים שלי, אז אני בגיהנום. לא צריך להיות באיזה, לא יודע, חוויה נוראה של איזה, לא יודע מה. אני לא במקום שלי, אני בשאול. אני במקום שאול, זה לא אני בכלל. מה אני עושה פה בכלל? אז רבן אומר, העיקר זה מבטן שאול שיבתי. אבל מתי בן אדם צועק? תכלס, מתי בן אדם צועק? בן אדם צועק כשהוא מבין שהוא באמת בבעיה, הוא באמת בסכנה. זה לא משחק, זה לא כאילו, זה באמת. זה האופציה האחרונה, ואנחנו רוצים להגיע למצב שזה האופציה הראשונה בעזרת השם. לא רוצים להגיע לזה בטוב, האופציה האחרונה. למה בן אדם חושב באמת שזה האופציה האחרונה שלו? כי הוא אומר, טוב, אני איכשהו אסתדר, יהיה בסדר, לא נורא, זה לא כזה, המצב לא כזה נורא, יהיה בסדר. ואז חס ושלום, מידת הדין אומרת, טוב, הוא לא מבין שהוא בסכנה, בוא נעלה את הרף, אנחנו לא רוצים את זה. למה אנחנו צריכים לצעוק רק שממש כואב? היה עדיף, אתם יודעים, תחשבו, נגיד, בזוגיות, אם בן אדם היה מרגיש שהעולם חרב בשנייה שהוא לא ממש קרוב לבן זוג שלו, וזה היה כל כך כואב לו שהיה מתחיל לצעוק על זה ולהגיד, ריבונו של עולם, זה לא יכול להיות, אי אפשר, לא יכול לחיות ככה, אני לא מרגיש קרבה לאשתי, אני לא יכול, בא לי למות, תציל אותי, בבקשה, תציל אותי. מה קרה? בסדר, לא נורא. לא נורא? אוקיי. כעבור 10 שנים. חורבן, שנאה, טינה, סגורים על זה שאין בכלל מה לדבר. עכשיו אתה צועק? למה אתה צריך להגיע למקום הזה בשביל לצעוק? בוא תהיה קצת יותר מתוחכם. תתחיל לצעוק בהתחלה, בהתחלה. זה בדיוק מה שרבנו אמר לחבורה מהתלמידים שלו, שהלכו והסתובבו באיזשהו מקום, ובדרך שמעו מאיזה בית שיש שם כמה אנשים שצועקים ובוכים כי אחד מבני הבית הלך למות. אז צועקים, בוכים, לא עלינו, ולא יודע, בוכים, אומרים תהילים, מתפללים. אז רבנו אמר להם, אני רוצה שאתם תעשו בהתחלה מה שאחרים עושים בסוף. כל אחד יש לו את הסוף, טוב, אוקיי, הבנתי. למה אתה צריך להגיע לשם? תבין עכשיו, תבין שמשהו הכי קטן לא מדויק, אז צריך לצעוק. אל תחכה שהרף יעלה. וכשבן אדם באמת מבין שהוא בסכנה, ואין מי שיעזור לו, זה שני דברים שצריך להבין. אני בבעיה, אני בסכנה, ואין מי שיעזור לי. זה המציאות, זה פשוט המציאות. אם הוא מבין את זה, אז הוא לא מחכה שיקרה משהו דרמטי. הוא כל הזמן במקום הזה. שלא תבינו, לא נכון. זה לא הכוונה שעכשיו אנחנו מעודדים איזו אישיות היסטרית. אבל מצד שני, שעננות היא תגרום לזה שאתה תצעק כשכבר יכאב לך מאוד. לא חבל, עדיף שתצעק כשאתה רואה את הסימנים הראשונים. תראו מה רבנו כותב בשיחות הר"ן על העניין הזה. רבנו היה גר בכפר אוסייתין, שם היה חמיב, ורבי נתן כותב, ושם היה נהר גדול, זה נהר בוג, אם אני לא טועה, עוד חודש אנחנו שם, אפשר להירשם בלב הדברים, שרוצה גם לראות את הנהר הזה. אז רבי נתן אומר, היה דרכו בקודש של אדוננו, מורנו ורבנו, שהיה לוקח לפעמים סירה קטנה, ושט עימה בעצמו לתוך הנהר. הוא היה סך הכל בחור צעיר. לקח איזה סירה, שט איתה לתוך הנהר. זה נהרות של אוקראינה, זה לא איזה נהר כזה קטן. אף על פי שלא היה יכול היטב להניג הספינה הזאת. הוא לא היה כזה שייט. אבל הוא לקח איזה סירה ונכנסת לתוך עומק הנהר. והיה שט עימה עד אחרי הקנה והסוף, עד מקום שלא היו רואים אותו, ושם עשה מה שעשה בעבודת השם, בתפילה והתבודדות. והלך עם הספינה לתוך הנהר, והוא לא ידע להנהיג הספינה, וכשבא בתוך הנהר רחוק מהיבשה ולא ידע כלל מה לעשות, כי הספינה מתנדנדת וכמעט שטבח חס ושלום. ואז צעק להשם יתברך, והרים ידיו אליו כראוי. אז טוב, זה לא איזו שיטה שצריך לעשות אותה, אבל רבנו הביא את עצמו למקום שהוא ירגיש, וואי, אם השם לא יעזור לי אני פשוט ימות. כמה פעמים בן אדם היה במקום הזה? כמה פעמים היינו במצב הזה? למה אנחנו צריכים להגיע למצב הזה? אני זוכר שפעם אחת היה לי דבר דומה, שנסעתי לאומן, נסענו דרך רומניה, ורומנים שיש שם כמובן הם גנבים, היינו אמורים להגיע לאיזה רכבת מאוד מוצלחת, הגענו לרכבת סוג טף, משהו מזעזע, אין חשמל, אין מים, אתה ישן באיזה קרון עם כמה גויים שיקורים, 1,000 שעות הנוסע בתוך השלג, זה לא הנסיעה שלנו, כן? זה לא הדגמה של הנסיעה שלנו. ואתה פשוט לא יודע איך זה ייגמר. אז ישבתי שם באיזה תא, בקרון הזה, מרומניה לאוקראינה, ופתאום התעוררתי עם כאב אוזניים, אבל מה זה כאב אוזניים? כאילו כזה שמאיר אותך כמו איזה חרב בראש. התעוררתי ומיד הבנתי שאני הפעם באמת בבעיה. אין מה לעשות, אין עם מי לדבר, אין את מי לשאול, אין מה לעשות. ואז התפללתי, אבל מה זה התפללתי? אמרתי, ריבונו של עולם, וואי, האמת, עכשיו זה באמת אני ואתה. בבקשה, תרפא אותי, כי אני פשוט ימות פה, אני לא יודע מה לעשות, פשוט כל כך כואב לי, אני לא יודע אפילו איפה לקחת איזה כדור. בבקשה, בבקשה. נרדמתי, 2 דקות, זה עבר, נגמר הכל לגמרי. פשוט הבנתי שזה רציני. אז רבנו אומר, תקשיב, בוא נבין מעכשיו שזה רציני. כל הסיפור הזה, כל העולם הזה, כל מה שאתה עובר, זה רציני. אתה יכול להסתבך, אתה יכול לטעות, אתה יכול לאבד את מה שיש לך, חס ושלום. אתה בסכנה, אתה מבולבל. יש בעולם הזה הרבה דברים מפחידים ורעים. תתחיל לצעוק. וכן כשהיה תלוי בידיו על החומה בטבריה, כשרבנו היה בארץ ישראל, אז הוא הגיע לטבריה, הוא הגיע לאיזשהו מקום, רצה לברוח, היה שם איזושהי מחלה, ואז הוא הגיע לחומה, ופתאום הוא ראה תחתיו את הים. עכשיו, הוא לא יודע מה לעשות. וראה תחתיו את הים, וכמעט שיפול, גם אז צעק בליבו להשם יתברך כראוי. והיה רגיל לספר זאת. רבנו היה מספר את הסיפורים האלה. ורצה להכניס בליבנו שכך צריך כל אחד ואחד לצעוק להשם יתברך. ולישא ליבו אליו יתברך, כאילו באמצע הים תלוי על חוט השערה. המצב של עם ישראל בים סוף, זה מגיע אלינו מדי זמן מה. ואל תחכה שזה יגיע. ככה צריך לצעוק לשם. אפילו על דברים קטנים, ככה צריך לצעוק לשם. והרוח שערה סוער עד לב השמיים, עד שאין יודעים מה לעשות, וכמעט אין פנאי אפילו לצעוק. רבי נחמן אומר, בוא תחת התמונה האמיתית, שככה אתה צריך להתפלל, ככה אתה צריך לבקש. אתה באמצע הים, תלוי על חוט השערה, רוח השערה סוערת עד לב השמיים, אתה לא יודע מה לעשות, ואין לך אפילו זמן לצעוק. כן, אף אחד, לא מניח שיש פה מישהו שהיה באיזה שערה בים. אז זהו, אז רציתי להזכיר את המטוסים. כן, אז אנחנו לא היינו ביונה הנביא, אבל היינו במטוסים, אז מי שראה פעם מה קורה במטוס שהוא קצת מפרפר, או קצת נופל איזה כיס אוויר, אז אתה פשוט נרגע. פשוט נרגע. אתה מבין את הכל על החיים. באותו רגע הכל ברור, אתה מבין ששום דבר לא יעזור לך חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז הנה, יש את הרגעים האלה. וכל אחד היה לו את הרגעים האלה. וברגעים האלה הוא היה, מה זה? הוא לא אמר, תראה, אין לי כוח, לאט לאט, קח את הזמן, תראה, אני לא כזה מתפלל, אני לא יודע, תשמע, בוא נעשה דרכים אחרות, זה לא כזה נורא. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, וואי, וואי. יאללה, תתחיל להתפלל. התפללנו, ברוך השם, צריך להמשיך. אבל באמת בוודאי אין שום עצה ומנוס כי אם לישא עיניו וליבו להשם יתברך. וכך צריכים בכל עת להתבודד ולצעוק להשם יתברך. כי האדם בסכנה גדולה בזה העולם כאשר יודע כל אחד בנפשו. עכשיו יש כאן איזה בעיה. כי יש מצב שאדם כל כך מפחד ונלחץ שהוא נכנס לפריז, הוא קופה, הוא כבר... אז זה צריך להיות כן ממקום שקשה לקרוא לו רגוע, אבל ממקום שיש בו איזושהי ודאות, איזו אמונה, ברור שאני אנצל מזה. אין מצב שאני לא אנצל מזה, כי גם בקריאת ים סוף, נכון שהם צעקו, אבל יש את הליסוע, ליסוע זה אמונה. יאללה, אני מאמין, יהיה בסדר. אם אני רק יהיה בסדר, אז מי אתה שאתה תגיד יהיה בסדר? למה שיהיה בסדר? אבל אם אתה מבקש עזרה, ואז אתה אומר, ואני מאמין ששומעים אותי, ואני מאמין שיהיה בסדר, אני לא בהיסטריה, אני בצעקה, אני בכאב, אבל אני לא בעיבוד זהות ובפחדים, זה לא מה שמתארים כאן. אני בכאב, אני מבקש עזרה, אז אני מבין שזה קריטי. מצד שני יש לי את האמונה, אני אעשה את שלי, אני אגיע. זה לא הולך למקום של היסטריה. ורבנו בא ומחדש לנו שכשמדברים על צעקה, אתה מגיד, טוב, איפה אני עכשיו הולך לצעוק? איפה אני... יתקשרו למשטרה, ישפזו אותי. מה בן אדם צורח באמצע הזה? כן, כמו שיש הרבה סיפורים על כל מיני חסידי ברסלב ביערות, שהגיעו משטרות, הגיעו כל מיני יסמניקים, כאילו, מה קרה, מה? הלו, מה אבא, שמענו, אחד צורק, אבא, חשבנו, שחטנו, מישהו שחט מישהו, לא? לא, זה... אז בן אדם ששומע את זה, הרבה פעמים זה כאילו, מה אתם צועקים? מה קרה? הכל בסדר. כן, הכל בסדר אצלך? אחלה, נהדר. לא, מה זה הכל בסדר? תראה, עוד לא התגרשנו, הילדים עוד לא הלכו לסמים, המצב בבנק עוד איזה, הסרטן עוד לא הגיע, אז למה לצעוק? למה אתה מחכה? לא, תראה, גם... לא, לא. אתה יודע, אלה שצועקים הם הנורמליים. אתה כבר בקומה. מה? תצעק גם אתה. אנשים מוזרים הולכים צועקים. כואב להם, אז הם צועקים. הם עדיין מרגישים משהו, אז הם צועקים. אתה לא צועק, אתה כאילו, אתה פשוט בהרדמה מלאה, אתה כזה שעת בתוך הבלגן, אתה מסתבך, ואתה מחכה שיקרה משהו קיצוני, חס שלא משהו לצעוק, אז לא צריך. ורבנו בא ומחדש שאפשר לצעוק גם בלי להוציא שום צליל. זה לאלה שמפחדים שהמשטרה תתפוס אותם, אני לא יודע למי שלא מסתדר לו. צעקה, יש מושג של צעקת הלב. זה ודאי שאם אתה יכול, אז טוב מאוד שתמצא לך מקום בזמן שאתה פשוט צועק, אתה פשוט צועק את הכאב שלך, אתה פשוט צועק את מה שכואב לך, אפילו בלי מילים. אבל אם אתה לא יכול, אתה יכול לעשות את זה גם, אתה יודע, תחסה את הראש, או נגיד בנהיגה זה הכי טוב, סגור את החלונות, ותתחיל לטיסה, תצרח, מי שומע אותך, זה הכי פשוט. אתה לא יכול, אתה עושה את זה גם בשקט. ונחמן כותב כך, דע שיכולים לצעוק בכל דממה דקה, בצעקה גדולה מאוד, ולא ישמע שום אדם כלל, כי אינו מוציא שום קול כלל. רק הצעקה היא בכל דממה דקה. וזה יוכל כל אדם, דהיינו שיצייר במחשבתו הצעקה, ויכנוס כל הצעקה במחשבה, ויצייר בדעתו כל הצעקה ממש עם הניגון כדרך שצועקים, ויכנוס בזה עד שיצעק ממש מבחינת כל דממה דקה, ושום אדם לא ישמע כלל. תדמיין את עצמך צועק, תדמיין את עצמך צועק עד לב השמיים. אתה צריך את זה. כולנו כאלה מושתקים, נחמדים. לא, קשה לי לדבר. בסדר? אז תצעק. קשה לי להסביר. כשבן אדם צועק, אז כבר הוא לא יודע מה להגיד. לפחות תצעק. ופה רבי נחמן אומר, כי באמת אינו ציור כלל. אתה מדמיין את זה. אבל זה לא סתם דבר דמיוני. רק צעקה ממש. כי יש סימפונות בריאה, יש צינורות בריאה, שמשם יוצא הכל, וגם יש סימפונות דקים היוצאים מן הריאה אל המוח. ועל כן יכולים להכניס הכל דרך הסימפונות הדקים ההולכים אל המוח, עד שיצעק ממש במוחו. על ידי מה שמצייר במחשבתו כל הצעקה ממש. וזה בן אדם יכול לעשות בכל מקום, בכל זמן, גם עכשיו בן אדם יכול לסגור את העיניים, לדמיין את עצמו איך הוא עומד וצועק מול השם, ואיך הוא, איך הוא מבטא את הכאב שלו, איך הוא משחרר את הכאב שלו. שבזה הוא מכניס הצעקה אל המוח ויוכל לעמוד בין כמה בני אדם, אפילו בתוך ציבור, ויצעק מאוד ושום אדם לא ישמע. ולפעמים יוכל לשמט מזה איזה קול דק שיהיה נשמע. כי מחמת שנכנס הכל דרך הסימפונות אל המוח, יוכל לשמט לפעמים שיצא הכל, אבל הוא בדקות גדולה ובלא דיבור. אז תראו, בעצם, אתם יודעים, זה כמו התפתחות של ילד. ילד, יש לו גם צרכים, יש לו גם רצונות, אבל הוא לא יודע להסביר מה הוא עושה. הוא בוכה, הוא צועק. אז מבינים שכואב לו, ובאיזושהי דרך מסתורית, האמא שלו בדרך כלל מבינה לפי הצליל כבר מה הוא רוצה. אבל מה, איך את מבינה? לא יודע איך הם עושות את זה. היא מבינה. הוא רעב, הוא צמא, יש לו גזים, הוא עייף, הוא זה, הוא פה. מה, איך? לא, אני שומעת. מה את שומעת? הוא בוכה, הוא כל מיני בוכה. לא, יש צלילים. אז אנחנו צריכים לחזור אחורה. כבר הלכנו מדי קדימה. הדיבור שלנו הוא לא דיבור. רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, לא כל דיבור נקרא דיבור. מה זאת אומרת? יש דיבור שאתה שומע, אתה אומר, וואי, שמעתי משהו, יש פה דיבור אמיתי. יש דיבור שאתה אומר, זה לא עושה לי את זה. הרבה נאמר, זה דיבור בלי דעת, הוא לא נשמע. אז אנחנו, מדברים שעברו עלינו, איבדנו את הדעת, אנחנו מטושטשים, בולבלים. קשה לנו לדבר, קשה לנו להתנסח, קשה לנו לדבר מהלב, קשה לנו לדבר בכלל. אז כשבן אדם לא מדבר מהלב, אז מה שיוצא לו מהפה, זה דבר אחר, זה לא דיבור. מה זה? קרטונים. שומע כזה, מה אומר? מה אומר? מה אמרת? אז הרבה פעמים אנחנו אומרים, למה אתה לא שומע אותי? הוא לא שומע אותי. בעלי לא שומע אותי. העובד שלי לא שומע אותי. הילד שלי לא שומע אותי. אני לא שומע אותי. לפעמים בן אדם מדבר, והוא שם לב שהוא בעצם לא אומר כלום. הוא אומר מילים כאלה. זה לא מזיז כלום. זה לא נוגע, זה לא עושה כלום. זה לא עושה כלום. למה? כי הלב שלי אטום. אז בוא תחזור אחורה. עזוב רגע את המילים. אז תצעק. בצעקה זה יותר קצת קשה לדבר. כשאתה מדבר, אתה לא, אתה יכול לעשות את זה בלי לב, אבל לצעוק בלי לב זה קצת יותר קשה. תחזור אחורה. רבי נחמן אומר, אתה יכול לצעוק, אז תשתוק. אבל זה לא סתם שתיקה של אין לי מה להגיד, תשתוק כאילו. אני רוצה לגלות את עצמי, אני רוצה לגלות את הנפש שלי, אני רוצה לבקש עזרה, אני לא יודע מה לעשות. אז תשתמש בכל הספקטרום הזה. יש שתיקה, יש צעקה, יש דיבור, יש שירה, יש... לפעמים אדם אומר איזה משהו והוא מרגיש שהדיבור שלו יוצא מהלב וזה משמח אותו, וזה הדבר שהכי משמח את הבן אדם. זה מה שקרה בשירת הים. להוציא דיבור שאתה שומע ואתה אומר, וואי, אמרתי משהו אמיתי, וכולם אומרים, ראית מה אמר? עד עכשיו לא שמעו מה אני מדבר. פתאום אני אומר, עכשיו אתה מדבר? מה זה עכשיו אתה מדבר? אני כבר 1,000 שנה מדבר. לא, אתה 1,000 שנה מוציא קרטונים. אומר כל מיני רעיונות כזה. הלב לא שומע, הלב לא מדבר. תגיד משהו, תגיד משהו. הכי גרוע זה שאומרים סיסמאות. זה הכי גרוע. אתה אומר לילד שלך, איך אני אוהב אותך? אתה לא מרגיש את זה. אז מה אני אגיד לו? הוא מרגיש שהכל זה סיסמאות כזה, הכל זה וירטואלי כזה. תגיד משהו, תגיד משהו אמיתי, תגיד משהו מהלב, שיגע לו בלב, שיפתח לו את הלב. משהו. כל כך אנחנו רוצים את זה. אתה לא יודע לעשות את זה, תחזור לקול, לצליל. אתה לא יודע לצעוק, תשמיע קולות של חיות. תשמיע קולות ששמעת כשהיית ילד. תיתן לקול שלך להוביל אותך. תעשה קולות, תעשה פרצופים, תעשה משהו. תתן איזשהו אופן לעצמך להתבטא. מה, אני ילד מפגר? לא, אבל יש בי חלק ילדותי, יש בי חלק כואב, שהוא לא יודע להתבטא. תתבטא כמו שילדים מתבטאים. תעשה קולות, תעשה דברים משונים, אבל תתבטא. אתה צריך את זה. אתה תמצא גם את הצעקה שלך, תמצא גם את הדיבור שלך, תמצא גם את השירה שלך, תמצא את הכל. אבל אתה לא יכול ללכת קדימה, תלך אחורה. בסופו של דבר, המעלה של האדם זה שהוא מדבר, אבל אם הוא מדבר לא מהלב, בלי דעת, בלי חיבור, אז המילים שלו זה מוות. זה לא עושה כלום, זה רק מייאש, זה הרבה מלל. אנחנו ספוגים במלל, זה לא מעניין. אבל אם הוא מצליח לדבר באמת, אז רבנו אומר, נפשי יצאה בדברו. הנפש שלי מתגלה. פתאום אני רואה את הנפש של השני. איזה מדהים. מילה אחת אפילו. אתה לא יכול... תלך אחורה, תצעק, תקחו את זה בתור, ממש, אתם יודעים, התבודדות, זה לדבר, אני לא יודע לדבר, 5 דקות ביום, תהיו עם עצמכם, ותנסו לראות איזה קולות יוצאים. אף אחד לא יעקב אחריכם, זה בסדר, גם היום כולם ממילא הם שוגעים, אז מה זה משנה? כולם מדברים עם עצמם, מדברים זה, ומחוברים לפה, וצועקים לשם, וכולם מסבירים באוטו, אז יאללה, כן, זה... לצעוק ולהוציא קולות משונים, ותראו שזה טוב. רגע, אבל מה זה אומר? זה אומר שאני מתחיל להשתחרר. זה אומר שאני מתחיל לבטא את עצמי. ואז תצא לי איזה צעקה, ואיזה הנחה, ואיזה גניחה, ואיזה בכייה, ואיזה דיבור, ואני אתחיל להיפתח, ואני אתחיל לחיות, ואני אקבל עזרה. זה מתחיל ממקום מאוד פשוט, לא באופן מלאכותי. בוא נראה. בוא נראה מה יוצא. אני שותק, אני מרגיש. מה בא לי? מה בא לי? לא, אבל אני רוצה להבין. אין פה מה להבין. כשתינוק בוכה, הוא בוכה כי כואב לו. אבל אנחנו כבר שכחנו שכואב לנו. כל כך כואב לנו. כל כך אנחנו מלאים בכאבים כל כך גדולים. כל כך הרבה. אנחנו רוצים לבטא את זה. איזה כיף שמצליחים לבכות על משהו. אבל אם אתה בא לזה, טוב, עכשיו צריך לבכות. עכשיו זה... לא, מה לבכות? מי בוכה? 2,000 שנה לא בכיתי. כולם ימותו מסביבי, אני לא אבכה. אני לא אבכה, ואני לא אצחק, ואני לא כלום, רק כמין מתיקות מגעילה כזאת. די, בוא נחזור לנקודה הפשוטה. רבי נחמן אומר, תחזור לנקודה של ההתחלה. תראו איזה עצות יפות, כמו של גן ילדים. מחיאות כפיים, מחי כפיים, וריקודים, וצעקות, יאללה. בוא נחזור לנקודת ההתחלה, כי התבלבלנו קצת בדרך, הלכנו למקום שאנחנו לא מוצאים את עצמנו שם. אני עוד לא גמרתי להיות ילד, בכלל לא הספקתי להיות ילד, עוד לא ידעתי להתבטא. אני כבר מבוגר כזה משעמם. אם אני אצליח להיות ילד, אז גם הדיבור שלי וגם החיים שלי זה יהיה עם צבע, יהיה עם צבע של ילד, עם אנרגיה, עם כוח, עם שמחה, עם צעקה, עם כאב. ילד, הוא בוכה, הוא צוחק. אנחנו לא בוכים ולא צוחקים, לא, הכל. הוא נותן. ותראו איזה דבר מדהים. כשכואב לו, שצר לו, ישר מתבוכה ומתפרע, אתה חושב שכאילו נחרב העולם. פתאום, הופ! שמח. מה זה הדבר הזה? מה זה? מוזר. ככה זה. בנפש יש תנודות. זה ככה זה. אני גם רוצה. לבכות, לצחוק. לא, אנחנו כאלה עם חושבנים. רגע, תשמע, לא, לך תדע, מה יגידו, מה יחשבו, מה זה יעשה, מה זה... טוב, אז יאללה, אז תהיה מין בובה כזאת. כאילו, זה פשוט מזעזע. אני לא יוצא מהכלל הזה, אני גם מזועזע מעצמי גם מהעניין הזה, אבל זה ככה. אז רבי נחמן אומר, בוא תחזור לנקודת ההתחלה, תצעק. עכשיו רבי נחמן אומר, בוא נלך איתך עוד לנקודה הזאת. אתה לא יכול, יש לי עוד. רבי נחמן תמיד אומר, אתה לא יכול, יש לי עוד משהו, עוד תרופה. לא, זה קשה לך, לא טעים לך, נראה לך מסובך, בוא נלך הלאה. אז רבי נתן כותב, לפעמים האדם בקטנות כזה עד שאינו יכול להרים קולו כלל. אדם הוא בכזה טמטום, בכזה חסימה, בכזה בלבול, בכזה סגירות הלב, שהוא לא יכול אפילו להרים את הקול. אז הוא תצעק, איזה תצעק? על מה אתה מדבר? אני בקושי נושם. אז מה יצא לי? אף על פי כן, אל יתייאש עצמו מן התפילה והתחנונים. קשר עם הקדוש ברוך הוא לא צריך להיות דווקא ממקום מכובד ומסוגנן, כמו ילד שבוכה וצועק ומתבטא, תמצא את הדרך, אתה לא יכול לצעוק, גם טוב. ויקיים ושפלת מארץ תדברי ומאפר אמרתך תצפצף. אתה כלום, אתה אפר, אתה שפוך, אתה מבולבל. אתה יכול רק לצפצף. אחלה, עשה את זה. לא, אבל מה, בסדר. אתה מתחיל, זה בסדר גמור, אתה לא מת. וזהו מה שכתוב, ממעמקים קראתיך השם. מעמקי עמקי פנימיות הלב, מבחינת צעק ליבם אל השם. רבי נחמן אומר, עכשיו אני אדבר איתך אפילו לא צעקה במחשבה, צעקה בלב. צעקה שאף אחד לא שומע אותה, אבל באמת היא הולכת מסוף העולם ועד סופו. כי זה בא לי מבפנים, אני מצליח לבטא את מה שיש לי בפנים, באיזה צורה, באיזה צליל שלא יהיה. שזהו בחינת תפילה בלחש, שתקנו חכמנו ז"ל להתפלל בלחש. תראו איזה הסבר יפה רבי נתן נותן. אומר, חז"ל אומרים שיהודי צריך להתפלל, אז שיעשה את זה בלחש. קצת מוזר, למה? היה יותר מתאים, תעשה את זה חגיגי, כמו שאנחנו עושים הרבה תפילות. התפילה העיקרית, המרכזית, תפילת 18, החלק החשוב בתפילה, הוא דווקא בלחש. למה בלחש? תעשה את זה כזה חגיגי. אז אומר רבי נתן שזה מה שחז"ל תקנו בשביל קטנים שבקטנים, גרועים שבגרועים ובשביל גדולים שבגדולים. כי הקטנים מאוד, כל תפילתם היא בחינת תפילה בלחש. אז בעצם בן אדם אומר, מה המקסימום שלי ללחוש? יש כמו אחד שהוא חולה כזה, אתה יכול להביא לי את המים בבקשה. אחלה, גם טוב. אז תראו, אומר רבי נתן, איזה גדולים חז"ל, שהם אמרו שהתפילה העיקרית היא כולה בלחש. להגיד לבן אדם, אחלה, אתה יכול ללחוש? לכתחילה, תלחש. מצוין, נהדר, מצוין, זה תפילה. וכל תיקונם על ידי גדולי הצדיקים שמתפללים בלחש. יש לחש של צדיקים, זה משהו אחר. יש לחש שלנו שאנחנו בקושי מדברים. זה החוסר מסוגלות להתבטא בעוצמה מהלב, עם אמת, עם אהבה. אנחנו רחוקים מזה. ויש לחש של הצדיקים, שהם כבר אחרי שגמרו להוציא את כל התפילות והאש והחום וההתלהבות והחיות והאנרגיה שלהם בתוך התפילה, הם כבר הגיעו לכזה מקום שכבר אי אפשר לבטא שום דבר רק בלחש, כזה כמו, כזה, זה כבר אחרי הכל, אז נשאר רק ללחוש. אז הנה לחש של קטנים, הנה לחש של גדולים. ושם אי אפשר לדבר, ואי אפשר לגלות את הסוד הזה, עד איכן מגיעים רחמיו אפילו לגרועים שבגרועים. וזהו, שוב חוזר רבי נתן, מה תצעק אליי? אז עכשיו הוא הולך לכיוון אחר, מה תצעק אליי? יש מקום, בהתחלה אמרנו, מה תצעק אליי? תצעק, אז תוכל לנסוע. עכשיו רבי נתן אומר, עוד דבר שמשלים את התמונה. אתה לא יכול את זה, אז תראו, באותו פסוק נכנס גם עצה אחרת. בהתחלה אמרנו, מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל ויסעו. אם אתה צועק, אחלה, עכשיו אפשר לנסוע. ואם אני לא צועק, אז אתה יודע מה? מה תצעק אליי? למה אתה צועק? לא צריך לצעוק. גם בלי לצעוק אפשר. אז עכשיו זה אותו פירוש, זה פירוש אחר לאותו פסוק. מה תצעק אליי? שם אין צעקה, רק שתיקה ולחש. באמת לא צריך לצעוק. אתה יכול לצעוק, תצעק. אתה לא יכול, גם טוב. מה תצעק אליי? יש מצב שאתה לא יכול בסדר, אז תלחש, אז גם טוב, אז תשתוק, אבל תשתוק ברצון. אני רוצה לבטא את עצמי, אני רוצה להשתנות, אני רוצה עזרה, אני לא יכול להסתדר לבד. זה יכול להיות גם בלחש. ועל כן, השם אמר לישראל, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. השם הולך להילחם, ואתם תהיו בשקט, תחרישו. אבל תהיו שם, תהיו שם, תאמינו בזה. זאת אומרת שיש מצב שאדם אומר, אני לא יכול לעשות כלום, איך השם יציל אותי? אם הייתי צדיק גדול, אם הייתי עושה דברים גדולים, אז התורה אומרת, מה עם ישראל עשו כשהיו לפני הכניסה לים סוף? מה הם עשו? צעקו, אחר כך גם שתקו, והשם אמר להם, בסדר, אתם יודעים מה? תשתקו, אבל תאמינו. כמה כבר אני דורש? כי הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני כבר רוצה? אתה לא ראוי, יש לך מלא בלגנים, אפילו לצעוק אתה לא יכול, אתה יודע מה? אבל תאמין. השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אבל תחרישון זה לא אומר, תשב באפס מעשה ותצפה, אלא תאמין, שיהיה לך את הלחש של המאמין. אני מאמין, אני לוחש, אני עושה את שלי, אני עושה את מה שאני יכול. וזה בחינת תפילה בלחש, ואחר כך בקול רם, הנה, זה התפילה המסודרת שלנו, תפילה אישית היא בלחש, ואחר כך השליח ציבור חוזר על התפילה, בקול רם. אז חייב להתחיל ממקום, טוב, אז אני אעשה את המינימום, זה בסדר, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ואני אעשה את זה, ופתאום אני גם אקבל את הווליום שלי, אני אקבל את הכוחות שלי, אני אוכל לצעוק, בסוף אני גם אוכל לדבר, אני אוכל לעשות הכל. כי אז יכולים להרים קול בתפילה, כי צריכים להחיות ולחזק את עצמו בכל מיני דרכים, כי בוודאי צריכים לצעוק הרבה להשם יתברך. ועוד חידוש שיש בתוך כל הסיפור הזה, רבנו אומר, תראה, אני מספר לך חוק, יש חוק כזה, החוק אומר ככה, כשבן אדם צועק, אומרים לו לנסוע. אז ראינו את זה בכמה צדדים, ראינו שצריך לצעוק, וראינו שצריך לנסוע, אבל בעצם רבנו כאן אומר, אני אקח את זה בפשטות, בתור, תשמע, תקשיב טוב, אין מצב שלא יפתחו לך את השערים. תצעק, יגיע רגע. אין מצב, כשאחד צועק להשם יתברך, אומרים לו, סע. חייבים בסוף להגיד לך סע, בסוף זה יקרה, בסוף זה יקרה. אבל כמובן שהצעקה צריכה להיות מתוך הכנעה, לא בתור טענה, לא בתור דחיקת שעה, לא צעקה של נו כבר, למה זה לא קורה? אתה בקטע של מגיע לי? לא, דיברנו על אמונה, דיברנו על הכנעה, דיברנו, אני מבקש רחמים, אני מול השופט, אני לא ראוי, המעשים שלי לא משהו, אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא כזה רחמן, הוא רק רוצה שאני אבקש רחמים, וזה יקרה. אם אני בא בעצבים, אם אני בא בטענות, אני אומר, למה זה לא... לא, אז עכשיו זה חזל אומרים הפוך. אם אתה צועק בטענה, אז זה בדיוק הפוך מכל מה שאמרנו. שיש חזל אומרים, ארבעה דברים מזכירים דינו של אדם, ואחד מהם זה עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? שבן אדם מתפלל, ואז הוא אומר לעצמו בלב, נו, מה קורה? למה זה לא בא? ואם הוא מתפלל שבוע או חודש על משהו, אז הוא בכלל אומר, אני כבר מלא זמן מתפלל על זה, מה קורה? חז"ל אומרים שסגנון כזה, זה שוב פעם, זה כוחנות. זה לא רחמים, זה לא הכנעה, זה כוחנות, זה טענות. יש לך טענות? הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תראה, מה שאלת שם? למה זה לא קורה? אוקיי, מיד נבדוק למה זה לא קורה. נפתח את התיקים שלך, נראה את המעשים שלך, וגם נסביר לך למה זה לא קורה. אתה לא היית רוצה, נכון? אז תשמע, זה לא קורה כי אתה לא ראוי, אבל השם טוב. הוא כן מחשיב את המעשים טובים שלך, הוא כן מחשיב את הרצון שלך, והוא מחשיב את התפילה שלך, על פי שאתה לא ראוי, וזה כל מה שהוא רוצה ממך, אבל תבוא בהכנעה. ויכול להיות, כל אחד לפי מה שהעבודה שלו בעולם הזה, שלוקח לו זמן עד שמגיעה הצעקה, הצעקה שבאמת פותחת לו את השערים, הצעקה שאדם צועק, אומרים לו, יאללה, סע. אז רגע, אבל כבר צעקתי, אבל כבר זה, אז למה זה לא קרה? טוב, אתה יודע, תלך בתמימות. הצדיקים הגדולים לקח להם הרבה זמן, כמה דוד המלך צעק, יכול להגיד, מה, למה לא עונים לי? לעבד נמכר יוסף, עד עת בו דברו, אמרת השם צרפתו. מה זה עד עת בו דברו? עד עת בו דברו יש בו כמה פירושים. דבר אחד, עד שהגיע הזמן שלו, עד שהגיע הזמן שלו, הגיע הזמן שלו, השערים נפתחו. אבל החז"ל אומרים שיש עוד פירוש לעד עת בו דברו. עד הרגע שהדיבור שלו, דברו, היה כבר ממקום של די, בבקשה, די, אני חייב עזרה. זה היה כבר בנקודה של כאילו, די, לא יכול יותר, אני חייב עזרה, לא בטענה. אבל באמת אין מי שיעזור לי, באמת אני חייב את העזרה הזאת. אני לא אומר, תעזור לי, אבל אני אומר, כן, אבל כוונתי שאני מסודר, אם לא אכפת לך גם מסדר אותי עוד קצת. לא, לא, אני לא יכול להסתדר בלעדיך ברמות על. אביד המלך אומר, כגמול עלי אמו, כמו תינוק, לא יכול, לא יכול להסתדר בלעדיך, לא יכול, אתה חייב לעזור לי. אז רבנו אומר, תשמע, אני מבטיח לך, זה חייב להגיע בכל תחום. אתה תעשה את העבודה שלך בהתמדה, יגידו לך, יבוא רגע, יגידו לך כך. המפתחות, מפתחות בפנים, סע, פשוט תיסע. ואז נושאים, וכשנושאים, אז ראיתי בסיפורים של רבנו בחיי מוהר"ן, שיש גם צעקות אחרות, אתם יודעים, יש צעקות אחרות. יש צעקה, שתראו, אני אקרא לכם קטע, הלוואי שנזכה כולנו לשמוע את הצעקה הזאת ולהשמיע אותה. ונעשה צעקה בעולם, אחד מהסיפורים של רבי נחמן, לא משנה כרגע מה הסיפור שלו, זה הסוף של הסיפור, סיפור קצר בחיי מוהר"ן. ונעשה צעקה בעולם, מזל טוב, מזל טוב, וגם אני שאגתי מזל טוב. כך רבנו אומר, יש גם צעקה של מזל טוב, איי, עשית את זה, עשית את זה, נושעת, זכית למה שהיית צריך לזכות, מזל טוב, זה גם צעקה, מזל טוב. אז יש גם צעקה כזאת, אבל בסדר, אז לפני זה צריך להביא את הצעקות שלנו, בעזרת השם שנזכה לצעוק, להיוושע, שיקרה הים, שנזכה לכל הישועות, בעזרת השם. ואתם מוזמנים להירשם לאומן, אנחנו ממש ממש בקרוב נוסעים.